טוב, אנחנו בזאת השם נפת הכללות הגענו לפסקה קודם אנחנו זוכרים שאנחנו נמצאים כאן בסדר מיוחד איך הגדול של לחשוב בחשיבה כללית אחרי הסדר הקודם פיתח מאוד את סוגיית העצמיות אז הסדר הזה מאוד מאוד דורש מן אדם להיחלץ ממסגרותיו הפרטיות ולבנות מבט כללי ואנחנו ראינו בפסקה קוף א' שלעומת מה שהמחשבה הראשונית סוברת שאם האדם קשור לתפיסה כללית אז גם הוא פחות שמח כי הוא פחות מממש את עצמו וגם אולי פחות קשור לקדוש ברוך הוא כי יש איזה משהו שהוא יכול היה להתפרש כחוצץ בין הקשר האינטימי שלו לקדוש ברוך הוא וזה הציבוריות ובכלל זה שיש לו עמדה אידיאליסטית אז הוא פעיל הוא הרבה מפנה את עצמו כלפי מטה וזה עצמו קצת אולי יכול להתפרש כמרחיק אותו מלהיות פונה כלפי מעלה זה בעצם מה שפעם שעבר טענו זה דרך מידת היסוד לעומת מידת המלכות שמידת היסוד הוא המשביר לכל הוא פועל אז יש בו גם צד פעלתני ולא סופג לא מקבל אז מלכות צג עד הסוף אבל היסוד לכאורה בכל הפעלתנות שלו ויש אפשר להתעלם מדי שיש איזשהו לפעמים יכולת ככה שקצת המשימתיות יכולה קצת אולי להחיק אותו מהקשר עם הקדוש ברוך הוא במיוחד שגם מידת המלכות פונה כלפי מעלה מידת היסוד הוא כל מן פונה כלפי מטה מנסה לראות איך הוא יכול להטיב במציאות עצמה אז במקום הזה הוא עסוק והרב אומר אבל שדווקא המדרגה הזאת היא לעומת מה שאמרתי שהיה מקום לטעות ולחשוב אומר כל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו ככה תגדל שמחתו וככה יזכה יותר להארת האור אלוקי וכמו שהרב מסביר לית שכינת השריה באתה חסיר אז כדי לבנות בכלל קשר לקדוש ברוך הוא צריך בכלל לבנות בנפש לו מרחב גדול מרחב עשיר שרק מידת ההכללה היא זאת שבכלל יוצרת עולם מלא שיוכל להכיר בקרבו שם מלא וגם לגבי סוגיית השמחה הרב אומר שאם אדם עסוק רק בעצמו אז הופך לו נקודה דלה מצערה ואפסית שיש בה משהו שיכול להיות בסוף מאוד מאוד רפה אם יש רק התרכזות של אדם עצמו ודווקא להיותו שיריים לכנסת ישראל להיותו חלק ממצוות יותר קביעה יותר גדולה דווקא הדבר הזה נותן לו איתנות גדולה זה נכון שבצורה אמיתית השמחה השלמה תושג רק מיחסים נכונים בין היסוד לבין המלכות כל הברית שמירת הברית היא בעצם הזיווג בין היסוד לבין המלכות הוא זה שמעורר את השמחה כמו שרב נחמן אומר שכל הנפילות של שמת הברית באים בגלל רוח המייללת אותו רוח לילית והתיקון הכללי הוא על ידי מה שמנגנים עשרה מיני זמר ומעוררים את השמחה אבל השמחה אמיתית היא בנויה מיחסים נכונים בין מה שתן את כנין תנועת היסוד לבין תנועת המלכות. הגמרא בסוכה, ששון ושמחה ישיגו, שתי הליצים האלה, ששון ושמחה, אנא עדיף מיני ועד עדיף מיני. הששון קשור לבחינת היסוד, למידה השישית, זה לסוס על הקרב, להיות בצד פלטני. ושמחה זה קשור לצד שסופג לקרבות כל האורות. באמת כל סדרי הגאולה הם מתעוררים על ידי זה שששון ושמחה השיגו, אבל כמו שרק אנחנו גם דיברנו פעם שעברה, שיש צד של צורך להקדים את הששון השמחה, להקדים את משה רבן יוסף למשה רבן דוד, כדי שהשמחה תהיה שמחה שלמה, מה שהרב אומר, שהשמחה האמיתית היא בישועת השם הכללית, ואינה נפרעת כלל מכל מיני חשבונות פרטיים, זה מה שנותן את המוצקות, זה מה שנותן את האיתנות, שכמובן בפיתוחה והשלמתה, אם היא לא תהיה תחייה כזאת, היא שתן מנה לכל יחיד ויחיד, אז יש כאן צער השכינה, יש כאן אין שמחה כאתרת הספקות, שקשורים יותר להשלמה שלה עם כל הסדרים שכבר קשורים לתור לסדרי המלכות. אז ודאי שאבא לא על אוסגיה, אבל לחיות באשליה שאפשר להסתפק רק בסוגיית העצמיות, ולא להיות מקבל את כל המעוף מההערה של הכלליות, ולהיות נמצא במצב של שמחה, זה מה שהרב אומר, יש כאן משהו מהותי שצריך לקדום לכל, וזה כמו שהרב תיאר, להיכלת מסגרותיו. אז כל זה רק הקדמתי את זה, כי בפסקה קוף ג' סוגיה שתהיה שם גם קוף ג' וגם קוף ד' וגם קוף א', שלושת הפסקות שאנחנו אמורים להתעסק בהם היום, עסוקים כבר במערכות היחסים מיוחדות שצריכות להיות בין הכלל לבין הפרט. כמו שבסדר הקודם הסוגיה הייתה עצמיות, אבל הרבה מהזיכוך של עצמיות זה שהיא צריכה להיות פונה לצאת רק ברגע שהיא תצא מעצמה אל האובייקט, רק אז עצמיות תהיה עצמיות שלמה. ואמרנו שדווקא כן, זה איזשהו צד של דבר הפוכו, שדווקא בזה שהיא סופגת, בזה מגלית את העצמיות שלה. אז גם את מידת הכלליות, גם אותה צריכים לזכך. והכלליות היא באמת מאוד מאוד, דווקא כדי לבנות אותה בצורה מאוד מאוד אמיתית ונכונה, היא צריכה להבין איך היא בונה את עצמה בצורה כזאת, שהיא לא פוסחת על הצדים הפרטיים. כל, כמו שבמהלך ידעות אומר, כל חורבן הבית הראשון בא, כי הייתה רוח כללית אדירה, ש... לא ידע להתפרט לפרטים. אז גם כאן בפסקות הבאות ידבר על היחסים הסמויים, העדינים שקיימים בין הכלל לבין הפרט, שאין בכלל אלא מה שבפרט, ואין בפרט אלא מה שבכלל. ואנחנו נראה שבהמשך שחוזר אותו לסוגת השמחה שתיאמנו אותה מקודם. מישהו רוצה לשאול, סליחה, חסמתי מישהו. לא?
כן.
כן, סליחה, דבר.
אמר על זיווג של יסוד ומלכות, זה לא תפארת?
מה זה?
זה לא
זיווג
של תפארת
ומלכות? כן, נכון, לא, אתה צודק. והיסוד הוא הכוח המזווה, כאילו. משמענו השטחן, הוא הכוח שאחיד שבעברה. כן, נכון. יש עד, ביסוד, כאילו, לפעמים רואים אותו ככוח כזה, כמו שאתה אומר, אמצעי בין ה... תפארת לבין המלכות, לפעמים רואים אותו כתחתית של התפארת כזאת, כן, התחתית של הוו לעומת ה' זה בעצם המידה של היסוד, כי זה בעצם את כל התנועה של התפארת, כל התנועה כביכול אובייקטיבית הוא זה שמכוון כלפי המציאות. טוב, אנחנו ניכנס כאן לפסקה כאן, כי כאן יש כאן איזה מושג חדש, פרק שירה שצריך להבין אותו. אז הרב אומר ככה, הרגשה הקדושה המחוברת בבינה העליונה, מחברת את עבודה אלוקית בתארתה עם כל היצור, לשיר יחד עם כל משוררי פרק שירה, עם כל אדם אשר בנפש ישרה הורגו אל אל יוצר כל. והכלליות הזאת, החופשית והרחבה, לא תחדל מהיות יסוד האמונה, הממולה אהבת אלוקים, אהבת האדם, אהבת הבריאות כולן. והמלטו של יסוד זה יכין לו יש ישראלי על פי הדפוס המיוחד של חיקה אלוקית השבועון של ישראל כתורה וכמצווה מורשה כלית יעקב, שהיא לא תעיק ותתמצם את היסוד הרחב החופשי אלא תרחיבהו ותופה עליו נערה. אנחנו נפגשים כאן עכשיו עם עוד איזשהו תנועה כללית שהרב גם מחבר אותה אל הבינה העליונה, שעם היסוד זה הכוח שמרכז את כל הגילויים, אבל הבינה העליונה היא בעצם אם הבנים, היא המקור שמיילד את כל הגוונים כולם. ואנחנו מדברים כאן על איזשהו תנועה או אדם שחי זרמי חיים כלליים, אבל חי אותם מהמקום השורשי שלהם, מהמקור שמנבע אותם, ואת כל המציאות כולה ואת כל מה שקיים שם הוא סוקר אותה, לא רק לוקח קולות גילויים גוונים ומקבץ אותם ביחד, אלא מאיר אותם על פי שורשם, מאיר אותם על פי המידה המקורית שלהם, ומאחד את כולם ביחד, מקשיב את כולם, מאור את כולם ביחד. ועל זה הוא אומר, הוא לשיר יחד עם כל משוררי פרק שירה. אז יש כאן איזה סוגיה שאני רוצה רק קודם כל לעמוד עליה, להבין את הדבר הזה שנקרא פרק שירה. אחר כך הרב כן ידבר שהכלליות הזאת היא לא יודעת על מיות יסוד האמונה, ועלותו של יסוד זה כן, הרב ענה זה כאן כל מיני מפזר את האותיות של יסוד, שזה ודאי גם מסכי גם, אחר כך גם איזושהי מכוונות יותר מדויקת, שכנראה שהרב יכוון אותה אחר כך אל החקיקה הלוקית אשר באורן של ישראל. וכאילו אנחנו מדברים בעצם שיש שתי שלבים שתנועת החיים הכללית הזאת היא הולכת ועוברת. יש איך היא מתגלה לפני היסוד בתור פרק שירה, ויש איך היא מתגלה עם ההשבחה של התכונה הזאת של היסוד, שאז היא כמו שהרב אומר, היא כבר מתגלה בצורה של החקיקה האלוקית אשר בורן של ישראל כתורה וכמצווה. ורק הרב אומר, לא תעיק ותתמצם את היסוד הרחב החופשי אלא תרחיבהו ותופיע עליו נערה, שלכאורה עוד מעט נבין יש משהו מסוים שיותר מדייקת, יותר כאילו מצמצמת, אבל הרב אומר בצורה אמיתית היא עד רבה, היא יותר נוטלת לו רוחב. הבינה היא תמיד נקראת רחובות הנער, כן, שהיא הזרמת חיים שבאה ממקום של המרחב, מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. אז המיצר זה איך זה מתגלה בצורה, עוד מעט נבין יותר שקשורה לצד יותר מדויק, יותר שקצת לכאורה מצר את הצעדים, וזה מנדן עתיר בברית עקרי צדיק, עקרי יסוד, שזה בעצם עבודה שמקשיבה את המציאות, אבל מאוד מאוד מדייקת אותה למטרתה. אבל וכמו ש, אבל הפסוק אומר, היא תנאי מאוד מאוד יסודי כדי לזכות למשהו יותר רחב, לאושר חיים יותר רחב, שכמו קשור לתכונה שמקבצת צרמי חיים, שהיא קשורה למה שנובעת מהענני במחוויה, מחובת הנער, וזה מה שקשור לפרק שירה. אז אנחנו ננסה קצת להבין את המושג הזה קצת ברב, שנקרא פרק שירה, ושהוא בעצם המקום שעוטף את הכלליות בהסדרים של איתנות. אז יש כאן, אולי נתחיל מקובץ ח' רשות ח', שזה ככה יותר ככה הגדרה של פרק שירה, כן, תורים הם הרב ככה מסיים את הפסקה הזאת, היא יסוד פרק שירה, ונזה אחר כך פסקות אחרות יותר קצת להשאיר את המושג הזה. אז הרב אומר, כל מדרגות המציאות, אחוזות הן מקשורות זו בזו. מתפלש, רוח חיים, מדרגה למדרגה, לפי ערך היחוס הטוב שביניהם, שהוא כולו משפט השם וחוק צדקו בעולם. הנערה העליונה, שנשמתו של הצדיקים מונעות בה בכל מילה וטובה, ביסוד שפעת חדוות נועם השם ועוד חלק קודם קודשים, היא הולכת ומתפשטת על כל השידורות כולן, של המון הרב לאשרם, לברכם, להרם שמחם, שמחת עולמים, בזיו חיין שמות, לאומץ של הקישור שהם קשורים ודבקים באהבת קודש אל הצדיקים, ישרי הלב, ומנרי הנשמה שביניהם. אז כאילו הרב כאן אומר, יש איזשהו זרם חיים אדיר שעוטף את כל העולם כולו, כן, מתפלש אור החיים ממדרגה למדרגה. יש כאן כל מיני ביטויים גם שכן, היא הולכת ושטת על כל שדרות של כל ההמון, אבל הרב כאן משתמש יסוד שפעת חדוות נועם השם ועוז חיי קודש קודשים. זה כל מיני ביטויים שכמו שמעתי קשורים לאם הבנים, למקור העליון שמזרים חיים לכל, והוא זה שכמו שהרב כאן אומר עוטב את כל המציאות כולה ומאיר את כל המציאות כולה, שבא על ידי כישורים ודבוקים באהבת קודש אל הצדיקים ישרי הלב שמונערי הנשמה שביניהם, שזה בעצם עובות נדבק, הדבק בחיים תלמדים וסדר חיים זה, שום מצוות ביחוסי הפנים וחצויים, הולך בכל מערכות הקיום, ומבריך מן הקצה אל הקצה, עד כדי התאחות המקיפה של כל החי, הצומח, כל הדומם, וכל נפש והרוח והנשמה, ומקיפה אותם, שזה יסוד פרק שירה. שיש כאן איזושהי תנועה אדירה, שמקבטת את כל מצוות כולה, מן הקצה אל הקצה, אז חלק מהותי, המושג הזה של פרק שירה, זה דווקא בטיעון שהרב כאן מזכיר בסוף, של ההתאחות המקיפה של כל החי, הצומח, כל הדומם, וכל הנפש, רוח ונשמה, הממלא והמקיפה אותם. אנחנו מדברים על תנועה שלאט לאט ככה, נבין את הדברים של פרק שירה, זה מדבר את הכל יותר בשפת החיים. כמו שאמרתי, היא הייתה אם כל חי, כן, ש... זה מלא מבטא הרבה כוחות חיים שקשורים, כן, אנחנו יודעים, פרק שירה מופיע בסידורים, זה מה שהתשעים אומרים, והאילנות אומרים, והלוויתן אומר, והחתול אומר, וכל גילוי חיים שמצא בתוך המציאות משדר איזושהי הרמוניה אלוקית גדולה מאוד. ויש כאן הרמוניה כזאת שלא מדברת בשפת השכל ובשפה כזאת שמוצאים איזשהו פשר יותר מופשט כזה שכלי שמאחד את כולם, אלא זה מדבר באיתנות האדירה של שפת החיים. וכל עניין של פרק שירה זה להראות איך יש בעוצמות של החיים כולם, מכיוון שמקורם משור של יון, אז לא צריכים להתערב בהם, צריך לתת בהם את ה אמון הגדול של אותם כוחות החיים לכל שדרותיהם, שהם מיני ומיני מתקל לשמיה, שבמילוי השלם של כל כוחות החיים שלהם, זה מה שמתגלה בתור פרק שירה. אנחנו כבר מתחילים קצת להבין
דווקא בפירוט הזה מתגלה, דווקא בפירוט הכי רחוק של כל דבר צריך
הכוונה בהתעשרות, יש כאן התעשרות אדירה. זה כמו
שיש יותר ראש הזה מעיד על הכלל,
כן, בדיוק, כמו שהמהר"ל אומר שמאחד חייב לצאת רבים, כי הרבים מדברים לאחד. יש איזו התעשרות אדירה מאוד, אבל חשוב לומר, אבל הכוח של האחדות כאן זה הרבה גילה שמדברים בשפת החיים. אם הם מדברים, אם היה לכל כוח וכוח את ההכרה הפרטית המסוימת שלו, אז היה יכול ליצור הרבה הרבה פירודים. אבל מכיוון שהכל כאן מתגלה באיזושהי שפה אינסטינקטיבית כזאת, אז הכל מוזרם בצורה ישירה ממקור החיים שמנביע חיים לכולם. אז מכיוון שכולם יונקים אותו דבר, אז ההסתעפות היא חלק מצורת ההבאה של ההתעשרות האדירה הזאת של החיים. אז זה משהו כזה שאתה מבין את העוצמה של הכלל דווקא בזה שאתה כן, שהמציאות מלאה בהרבה הרבה גילוי חיים שמקשרים אותם טוב, אז רואים איזה סימפוניה אדירה, איזה עושר גדול הולך וצומח מהם. מה שכן קצת זוכרים מעשה מבין בין מלחמה לשירה שנתחלפו, שהקולות המפחידים שהיו ביער, שהם מקשיבים, מתאים אוזניהם טוב, רואים איזה שירה אדירה הם מגלים במציאות, כן? אז יש איזה משהו כזה שהוא, כי זה מחזיר את, דווקא שאנחנו מדברים בשפה כביכול האינסטינקטיבית, בשפה כמו שאב כאן מתאר, של המקיפה כל חי, כל צומח, כל דומם, כל נפש רוח ונשמה, אז יש איזשהו משהו עמוק כזה, שבו מסוגלים לראות את ההרמוניה הפנימית שעוטבת את המציאות. אני כבר בעצם כאילו מתכוון לומר, שבעצם המעבר ממה שאמרנו, מהבינה ליסוד, שזה בעצם עבר מפרק שירה, למה שהוא אומר לכל חוק ומצווה, זה יש איזשהו כללות עמוקה פנימית שעוטפת את המציאות, שמלאה את המציאות בהרבה גודל של מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום השם, ויש רק את הצורך בעבודה של הצדיק לדייק את הדברים, לסדר את הדברים, ליצור את האיזונים השונים מהדברים, שזה בעצם נעשה על ידי חוק ומצווה, וזה מה שהרב הזהיר בפסקה שלנו, אבל התפקיד של היסוד זה לא לצמצם את המרחב הזה, אלא אדרבה, לתת לו להתגלות בצורה יותר משובחת. אבל זה חשוב מאוד להבין שהתפקיד של היסוד, של הכוח המכליל, הוא חייב לבוא מתוך התבטלות לפרקי שירה. מתוך הבנה שההכללה הזאת, אני כבר כאילו בעצם מאיר את הסיגים שיכולים לצרף למידת הכללות, כי מידת הכללות יכולה לעקר את המציאות מאושר החיים שלה, שבהקשר המסלם זה כאן, כאילו שאתה עובר משפה של פרט לשפה של כלל, אז לכאורה עסוק בדבר עצמו, אבל זה בעצם איזה תהליך של מה שנקרא של הפשטה, ויכול להיות שמרוב הפשטה את החיות עצמה של המציאות היא באה לתת, ולכן כל התכונה של ההכללה היא באה מזה שיש, שהמציאות במקורה היא מלאה את הכללה. אז מכאן שיש את הבינה העליונה שהיא אם כל חי, שהיא זאת שמגלה קודם כל את המציאות בצורה שנקראת פרק שירה, אז עכשיו כל התפקיד של הצדיק או של היסוד או של הכוח המחריש הדברים הוא להקשיב טוב טוב את כל הכוחות האדירים שעוטפים את המציאות ולזהות בהם את הניגון הפנימי שיגנוז בהם. סליחה. כן, מעולה.
קודם כל, הרב אמר שהיסוד צריך להיות להתבטל כאילו למלכות.
לא למלכות, לא. להתבטל לבינה. להתבטל לבינה. לבינה. להתבטל לבינה שהיא זאת שהיא שורש לכל ההתנפות.
איפה הבינה מול היסוד והמלכות ביניהם?
אנחנו דיברנו פעם שעברה על בכל מכל כל, נכון? כי אפשר לומר, נגיד במילים קצת כלליות, שלושת המידות הראשונות הן מערכת אחת, כן? שבעצם הבינה היא זאת שמהמערכת של שלושת המידות הראשונות מחוללת את הפנייה אל החיים עצמם. כן, מה שגם פעם שעברה, אנחנו גם הבנו זה גם דרך מידת התפארת גם. אבל זה בעצם מה שאנחנו, יש את הבקול, את הכלי, יש את הכל, כל מופשט, ויש את המיקול. כן, ובקשה נוסף זה כאן, בינה היא נקראת אם הבנים. היא זאת היא שאף על גב דהי לב דינין, דינין מתארים מינה. היא השורש לכל הסתפות החיים. ושאתה בוחן את כל הדינים, את כל הספרות החיים, אתה בוחן אותם מתוך המדרגה של הבינה, אז אתה רואה את הכללות מתוך הפשוטה שלפניה, מתוך הנקודה השורשית שקדמה לכל. הרב היה יכול להשתמש כאן בביטוי של כתר, אבל כתר זה בעצם לפני אחד מעט הסופר, זה משהו מאוד מאוד מופשט. כשמדברים על הכתר בצורה החיה שלו, בצורה שמחיה את המציאות, מכנים את זה במדרגה של הבינה. שזה בעצם מה שאנחנו יודעים גם כל כן, התשובה שבאה מהבינה, שזה איזה רוח כללי שמזרימה חיים, שדוחפת כל יום את המציאות ואומרת לגדל. אז בעצם אתה מדבר, כשמדברים על מושג הכלליות, אפשר לראות אותו כמושג שכלי, כמושג מופשט, כמושג כזה שבא על גבי שיש הרבה הרבה כוחות חיים, ואיך יש כאן כוח כזה שיודע לקבץ ויודע לאחד את כולם ביחד. אפילו, לכן המילה קטע כאן גם לא הייתה מוצלחת, זה אפילו שהוא מבין שהכל יונק מתוך משהו מאוד מאוד מופשט. אבל יש את מה שהתנועה הזאת שנקראת פרק שירה מבטאת, שבמציאות עם כל ריבוי הכוחות שבה חיה שמה תכונת אחדות בתור איזשהו המון הגדולה מאוד, בתור תנועה של פרק שירה, שאומנם זה לא סותר את הזאת שצריך את התפקיד של המנצח בתזמורת, שידע ככה לתמרן בין כולם, אבל בעצם עניינו של המנצח, שהוא בעצם יודע לתמרן מכל כוח וכוח, עניינו הוא סוף סוף להיות קשב את התנועות האדירות שעוטפות את כל המציאות כולה. בסדר?
יש כבר את הניבוי הזה?
היא הנבאה של הרבה.
היא הנבאה של הכל.
היא הנבאה.
יש את ההקשבה לזה והפירות.
יש, כאילו יש... כלל ופרט וכלל. היא הכלל שקדם לפרט, שהנביע את, את כל ההסתעפות של כל החיים כולם. הנה כמה שמעתי, דינים מתארים מעינה, או היא עם הבנים, ממנה, והוא אחר כך מקבל את זה. יש הרבה יחס בין המידה של הבינה לבין המידה של היסוד. כן, הם שתי מידות שמאוד מאוד, הרבה פעמים מאוד מאוד שורות אחד לשני, אבל בהקשר הזה שהבינה היא המקור המלביע, היסוד הוא המקור המכליל. ובעצם שבא היסוד, הוא בא כמו שבאנו על פי חוק ותורה, ויודע לתת לכל דבר דבר את המינון שלו, את הדיוק שלו, אבל הוא מתחיל קודם כל מתוך, וזה מה שכל הפסקה כאן קוראת, להתחיל את כל הדברים האלה מתוך המושג שנקרא פרק שירה.
הפרק שירה זה עוד יותר למטה?
לא, פרק שירה זה הצורה שבצורה אובייקטיבית המציאות חיה את האור הלוקה שלה. אם לא היה... בני אדם שהם חשבו חשבונות רבים, אם היינו יודעים טוב להקשיר לכל החיות האלה שנעמוד ביער, היינו מסוגלים להבין איזה הרמוניה אדירה קיימת שם.
אז זה כן אחרי היסוד, לא?
איך?
אז אני שואל
אותי. לא, היסוד...
היסוד הרי מה הוא לוקח, מחליט, נכון, הכללה הזאת, ואז הוא מופיע, בהופעה הזאת שם אחרי זה יש את הפרק שירה. יש את המקום המנביע, יש את
היסוד בא...
איך הכל...
כי אתה מבין שאצלך מלכות זה קרנה הופעה, כן? לכן משם הבאה שלה שלך, כן? לא, כי מלכות זה עולם התודעה. שאם לא היה עולם של תודעה בעולם, אז בצורה אובייקטיבית המציאות הייתה מלאת הרמוניה פנימית. המלכות זה עולם התודעה האנושית, שהיא זאתי, שאת המציאות עצמה כבר סופגת דרך כלים אנושיים, שם שהם חשבו חשבונות רבים, שם פתאום הכל מסתבך. והצליחים לכוון לאדם המתבונן את המציאות, לזול אותה בצורה האמיתית שלה, שזה צריך הצדיק את כל הנהגות התורה, שידעו איך תקבל את המציאות בצורה נכונה. צורה עקרונית, אילולא שהיה את המושג הזה שנקרא הדעת של האדם, אז המציאות בצורה אובייקטיבית מכוח עצמה, היא הייתה מקרסת את הקדוש, הוא הייתה מלאה שירה. מה שמסבך את המציאות, זה שיש את החשיבה האנושית במציאות. כאילו יש משהו באובייקטיבית של המציאות, שלכן אני אומר הופעה, לא הכוונה הופעה תודעתית, אלא החיות של המציאות בצורה המקורית שלה, היא כולם מלאה אור השם. אולי כדי להבין את הדברים, בואו רגע נראה את קובץ ג' סמך ו', שקצת יותר מסביר לנו, כאילו באמת ממקום אחר את הפרק שירה. הרב שם אומר, עבודה אלוקית יותר עליונה. היא אותה שמקושרת ישר אל הטבע. כן? שיש מתאם ישיר בין האור אלוקי לבין כל עוצמות הטבע. נתחילה קדושה עליין הזו, על ידי זוהמת האדם שהשחיתה את פחלן הטבע, וסותה אותה למפלצת אלילית, במקום שהוא צריך להיות בסיס איתן לאידיאליות העליונה. ומדידי המשפט הבא, זה הראה לאדם הראשון, אנחנו מתכוונים כאן שהרב התכוון לחטא עץ הדת. זה שנוצר עץ הדת טוב ורע, ואת כל המציאות כולה, אדם עכשיו בוחן דרך המחשבה הרציונלית האישית שלו, זה מה שחילל את הטבע, וזה מה שייצר אליליות. כי אליליות, במקור, כל כוחות החיים הם באמת אלוקיים, הם באמת, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה אדם מגיד הרקיע, כל הכוחות החיים כולם הם גילו של שם השם. אבל כשאדם סופק את הדברים דרך מבט מחשבתי, זה מה שבעצם יוצר אליליות, זה בעצם לוקח את כל כוחות האלה, ומעמיד אותם ככוחות אוטונומיים שעומדים בפני עצמם. אז מאיפה בא כל השיבוש של המציאות? כי יש את עץ הדעת טוב ורע, יש את עולם ההכרה של האדם שחילל את הדברים האלה. הרב אומר, אם זכה היה אדם והיה אוכל מעץ החיים, כמו שהבנו פעמים הרבה, לא שאין מקום לעץ הדעת תוברה, אבל הוא היה נתפס משני כלפי הדבר הזה. אז קודם כל היה מחובר אל האובייקטיביות, היה מחובר אל המציאות בגילוי החיים האובייקטיביים שלה, ועד מלא במקום המיוחד הזה המציאות כולה בצורה עשירה הייתה תיאור וגילוי מדויק של, של שם השם, כל הבריאה כולה, והיה הולכים כתוב, והיה הולכים כתוב, כל מעשה בראשית בסיוונן מברור, כל המציאות כולה הייתה שלמה, כל מה שיש ציבור בעולם, ארורה אדמה בעבורך, לא נתקללה האדמה, אלא בעקבות האדם. אז בעצם יוצא שיש כאן, הרב אומר, היה איזשהו סוג של עבודת השם שהיה מצופה שיהיה, שהוא איך הטבעיות עצמה מגלה את שם השם, אלא רק נתחלה עבודה זו על ידי כל כן אותו צד של מפלצת אלילית, כן, שבמקום שהוא צריך להיות בסיס איתן הטבע לאידיאולוגיה העליונה, אז רק עכשיו כוחות הטבע מתגלים בפירודם ובעוצמתם ובניקורם אל האור אלוקי, ויש ממש מסוים שמחשב פתאום ממש הם עצמם כגודל הסגב הפנימי שהיה אמור להיות שבצורה אובייקטיבית גנוז בהם, כך עכשיו גודל הנזק שבא מזה שאדם מחובר אל עוצמות טבע שמעממים את האדם ומחיקים את האדם מאלוקיו. ולכן הוא אומר, זיהר אלעד אדם ראשון יקול בידי עלינה זו עולד למעלה מספר האמירה של נבואת משה רבנו, שזה בעצם מה שהרב הרבה מקומות מדבר על המדרגה של זיהר אלעד אדם ראשון, שכן משמונה המדרגות שהרב מתאר של התקדמות של המציאות, ש משה רבנו היה צריך לפרוש מן האישה, שזה הספקה המהירה של עבודת משה רבנו, שהיא באה מתוך נקודת מוצא שעולם רחוק באלוקי, אז עכשיו איך מקרבים אותו לאלוקי? אבל המדרגה של יזיר אלעד אדם ראשון הייתה אמורה לגלות את הקודש בתוך הטבע עצמו. ואולי קצת נדלג קצת, כאן מדבר עכשיו מה היה בדיוק לכתחילה צריך להיות ביחסים בנצח עם יצדת, אבל נדלה קצת אחרי שהוא אומר רק הכל ביתו בנו רוח טוב ואלוקים עשה את האדם השם. העסק בפרק שירה הוא היסוד של התשובה אל הטבע, של להתעסק בפרק שירה זה כביכול לחזור למצב שלפני יצדת טוב ורע, זה לחזור לינוק מתוך המציאות של זיהר הלד אדם ראשון, זה לחזור למקום הזה ש את הכל עשה יפה בעיתו, שכל המציאות כולה מבחינה אובייקטיבית מגלה בכל שלל גווניה, מגלה את האור אלוקי. זה העסק של פרק שירה. הרב אומר, זאת היא התשובה התחתונה שהיא העליונה, שזה בעצם אורות התשובה פרק א', תשובה טבעית, שהיא התשובה התחתונה שהיא העליונה מכל, כי היא בעצם הגילוי של השם שמתגלה דרך תשובה טבעית, אז יש משהו מסוים שהיא, כאילו אפשר לראות בה תשובה מאוד מנמוכה, שמה שמניע אותה זה רק מערכות טבעיות, אבל הוא אומר בצורה סמויה, גנוז בה משהו מאוד מאוד גדול, היא מגלה עד כמה הטבע עצמו אלוקי, בזה שאדם שב את תשובה מתוך דחפים טבעיים, מתוך כן, מערכות טבעיות שדוחפות אותו לשוב את תשובה, זה בצורה עמוקה פנימית מבטא עד כמה המציאות בצורה המקורית שלה היא כולה אלוקית. זה, כן, כל זה רק ביטוי של פרק שירה, וזה רק מה שלכן קשור למה ששאלת, שפרק שירה זה צורת הופעה אלוקית במקום האותנטי שלה, במקום המקורי שלה, מי המקור האלוקי שלה. שהצורך ביסוד, שהוא בעצם מסדר את המציאות בהרמוניה בצורה שקוצבת חיים לכל חי וחי ומדקדקת, עד כאן תבוא, עד כאן לא תבוא, זה בגלל שיש מלכות. עכשיו מלכות, לעץ הדת יש תפקיד גדול מאוד, אבל היא הסתבכה בעקבות חד אדם הראשון, ואדם לא ידע לתת תשובה ברורה לשאלת היקה, וכל סוגיית המלכות הסתבכה, אז עכשיו צריכים עכשיו הרבה את הניתוב של צורת הרמוניה וצורת כללות שנעשית בצורה כזאת שמסייגת, שמדייקת, שמכוונת כל דבר ודבר למקומו. אבל חשוב מאוד להבין שהיא צריכה לבוא על גבי הקומה הקודמת. בסדר? זה התנועה הפנימית הזאת של התעסוק בפרק שירה, שהרב אומר בזה הוא קונה את עבודתו שלא ישפל וירד מטה שאוף ולמימה ואת, כי יש כזה משהו כזה שבצורה עמוקה פנימית בעומק המציאות כבר גנוז, כבר כל הפתרונות גנוזים, כבר כל הצדדים הלוקים, אנחנו לא באים על ידי תנועת הכללה לייצר עולם תור, אנחנו באים רק להקשיב לעולם התור שנוצא מעלינו. זה מה שלכן טענו כאן. עכשיו תסתכלו, יש כאן גם בעמוד אצלנו, יש כף זין, העשר בפרק שירה, תורים למטה, זהו יסוד עבודה שכלית. עבודה מילאת חיי עולם. וישר בתחילות השראה של אדם עם כל המציאות כולה. והיא הקדמה לעבודה רגילה שבאה לאדם על ידי התורה. אז עוד פעם אנחנו רואים שיש יש עבודה שבאה על ידי תורה, ויש עבודה שבאה על ידי פרק שירה. והרב אומר שיש איזשהו צד פנימי שצריכה לקדום העבודה הזאת של, של פרק שירה, של איזשהו אמון, של איזשהו צד זך של האדם שמקשיב את המציאות עצמה. הוא חייך צריך הרבה הרבה עבודה של, 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 של תורה שתדייק את הדברים. אבל אם יהיה מחשבה שהתורה באה במקום ההרמוניה של המציאות, ולא ככזאת שבאה לבדוד אותה, אז יש משהו שם שהתורה לא תתגלה בצורה נכונה. גם תציצו, אשר תציצו בעמוד הבא, ששם הרב אומר, חפצים לנשוקה וחפצה גמורה לעבוד בסוף פסקה בהקבזן, ולא יודעת שעבדת קודש של עולה למעלה, למעלה מכל חוק של טבע, צריך לבזור הטבע כולו, תורך חפצי של תשוקת קודש ולשים של דעת אלוקית, עם כל פרק שירה, כל שירים, אבל בכל היש, העולים בשיר, מוטלים בשיר, הרב כאן מסיים ללשון של הגמרה במסרת שבת, שכל הבהמות יוצאים בשיר, אז קצת הוא רוצה לרמוז כאן, שיש כאילו כוחות בהמיים, שהם יוצאים משיר ועולים משיר, שמתלם לידי שיר, נותנים עוד עדה לפרח הלמים, ברוך הוא וברוך שמו. וכאן הרב באמת מדגיש יותר את הצור של פרקי שירה באור של התורה, כאור של התורה, וזה מה שהרב אצלנו בא, אמר, לא בא לצמצם אותם, אלא בא להרחיב אותם, להגדיל אותם, להעיר אותם ממקור יותר אצילים, מקום יותר עליון שלהם. אבל רק יש משהו שהפרקי שירה מבטאים את כביכול את את הצד העמוק שמתאר איך האחדות כבר שרויה בתוך כל כוחות החיים כולם, ויש את אחר כך את הצד שמואר על ידי בחינת הצדיק ועל ידי כל האור של התורה והמצוות, שבא יותר לסדר את הדברים, להעיר את הדברים, ואולי מלא להעמיק ולתת לדברים את הפשע שלהם. כן, יהודה,
זה נראה לי גם במעשה של לבן המשחה שהוא שם
כלי על הבהמה עם נכון, נכון. כן, 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 כאילו עוד פעם, אותה, והוא שומע את הניגון שהוא שמע ביער, נכון, על ידי הניגון הזה, שבעצם, והכלי הזה שצריכים נמצאים לשיר, שם סוף הסיפורים מעשיות, שם הוא אומר שזה ארון התורה, כאילו, ששמו את ארון הקודש על הפרות, אז ותשרנה הפרות, אז פתאום גם הפרות מתחילות את השיר, אז יש משהו, זה משהו, קיבלתי באבות אבותיי, איזשהו כלי אומנות כזה, שיודע איך להעיר ולהקשיב את הניגון הפנימי הזה שמצא בתוך המציאות. עכשיו אני אומר בכנות, פרקי שירה זה עבודה גבלת, אנחנו לא יודעים איך עושים אותה, רק ראוי שנקרא אותה, כל הקורא פרק שירה כל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, לא יודע איפה להכניס ללוז הצפוף שלנו גם לקרוא את הפרקים האלה, אבל מדי פעם טוב קצת לקרוא אותם. יש בזה איזה משהו, כמו שאמרתי, שהוא קשור לדברים שנמצאים מעולם, מעל עולם הדת, אבל לצערב יותר חשוב לומר בתור, מאיזה גישה אנחנו באים, בתוך איזה עמדה פנימית אנחנו באים, והקשר הזה אני עוד מעט רוצה קצת לכוון, אז קצת רמזתי שהמקום הזה שבו זה אחדות שהיא יותר אותנטית, יותר חיה, ומאיזה יותר עשירה, כי היא בעצם מבטאת את האחדות בתוך ה כל כוחות החיים כולם, בתוך גילויים החיים כולם, כי הוא אומר שלא צריכים לקחת את הפרטים ולכופף אותם משהו שם. זה צריך לעשות זה לפעמים, על ידי עבודת הצדיק, כדי שלא יפרו האיזונים. אבל במקור, המציאות כולה, כולה אומרת שירה, וכמו שהמדע שאומר שאפילו הכלבים, שנאמר עליהם עזי נפש, אפילו הם עתידים לומר שירה, ורבי ישיה, שהסתפק על הדבר הזה, אמרו לו, סתום פיך, כן, שהדבר הזה אתה אמור לתן את הדין, שהוא חושב שיש איזה שהם כוחות מסוימים בעולם, שהם לא חלק בצורה אמיתית מההרמוניה הזאת. זה לא סותר שצריכים, יש הרבה מה להשתיק את הכלבים האלה, ויש הרבה מה לדעת להיזהר מהם, אבל לבוא מתוך איזשהו אמון יסודי, שבסופו של דבר, התפקיד של המדרגה הכללית, כמו שאמרתי, היא לא להפשיט את רב הגווניות של המציאות, אלא בסופו של דבר לסייע לה, להעמיק אותה, ולהשיב אותה לשורשה, ובמידה מסוימת, בחינת היסוד כאן, היא מאוד מאוד כמיהה להשיב את הכל אל הבינה העליונה. סליחה, רי, כן.
אני
חושב
שזה הדבר פשוט, זה מוזר שהדבר הכי פשוט, הייתם את הפשוט הכי תחתון, למה הוא הבינה? גם הרב עומד פה לזה עבודה שכלית ברשכם, זה
שכלית אצל הרב זה הכוונה, כמו תשובה שכלית באות התשובה, שזה הכוונה נבדלת, שרואה את הכל ממקום אצילי, ולא ממקום נמוך.
זה דווקא הדבר הכי פשוט של הצמחים, של בעלי החיים.
מה שאומרים שירה לקדוש ברוך הוא, הם אומרים במבט הפשוט, במבט התודעתי שלנו, הם אומרים יצריות, הם אומרים פירודיות, הם אומרים על דרמלוסיה, זה מה שהם אומרים בצורה הפשוטה שלנו. אתה צודק שמי שמקשיב את קשב ההוויה ממקום מאוד עמוק פנימי, אז הוא מסוגל להבין איך כל הג'ונגל הזה שר שירה כאילו. השאב אומר כאן, עבודה שכלית זה בעצם עבודה התבוננותית כזאת, מעמיקה, שבוחנת את המציאות לא מהמבט של עץ הדעת עוברה, בוחנת את המעץ החיים.
בכללי אין פה מעבר פסקה ממקום יותר כללי, אחרי זה יסוד זה נראה אוניברסל, כשכדור חלקה אלוהית...
אצלנו אתה חוזר לפסקה אצלנו, כן.
חלקה אלוהית אשר בורן של ישראל כתרום שבא מורשת קהילת יפו, זה היסוד, הרב קוראים לזה, נשמע שהרב...
מה זה, איפה?
החקיקה האלוהית, זה חלק מהיסוד?
כן. אבותו של יסוד זה, יחיד לשם ישראלי, על פי הדפוס המיוחד של החקיקה האלוקית, שבורן של ישראל, שאיך אדם... וזה מה שהרב התחיל אותך מפרק שירה שהיא כללית מאוד, אבל לא תרדל מיות יסוד האמונה המעולת אהבת אלוקים ומת האדם, והבלטתו של יסוד זה איך יכין האיש ישראלי על דרך חקיקה אלוקית, שזה כלי העזר שנעזרים בהם לבנות את היסוד.
היסוד הזה יבנה על פי הדפוס של החקיקה הזאת, אבל יש פה איזו התפרטות ממקום אוניברסלי למקום ישראלי, כאילו יש פה מעבר מיסוד
אני לא יודע,
אבל כאילו
מקום... כאילו, בטוח שהרב משתמש, הצד המסל מזכיר אותך עם פרק שירה, והם בינה עליונה, יש בינה עליונה, שהיא מתגלה בתארתה בכל היצור, עם כל פרקי שירה, עם כל העולם. אומר, והכללות הזאת היא לא תחדל מיות גם יסוד האמונה. יסוד האמונה זה איך זה מתחבר גם אלינו, ואיך עושים את זה? איך הופכו אותה גם להיות יסוד האמונה, הכוונה לחבר אותה גם אל העולם הסובייקטיבי, כאן צריכים להיעזר בתכונת היסוד, שהיא חוקקת, שהיא נעזרת הרבה באור של תורה, כדי לדעת איך להזיר את הזאת בצורה נכונה.
אבל היסוד האמונה הוא מולא אהבת אלוהים, אהבת האדם, אהבת הבריאות כולן, והבלטה הזאת יכולה להביא על פי דפוס שזה שהיא לא תהיה מצמצם את היסוד הרחב החופשי.
נכון, כי...
יכול להיות שמצל... היסוד הרחב זה הבינה, כאילו הרב אומר.
מה זה איך?
אז היסוד... מה זה אומר שהיא לא תעיק את היסוד הרחב החופשי?
כן, זה הבינה, זה רחבת הנאה. תמיד אומרים שהבינה היא רחבה, והיסוד הוא צר. אבל החידוש הוא שהוא לא צר. אתה חושב שהוא צר? לא, הוא בעצם רחב. הוא לא יעיק את זה, כי זה בדיוק כמו שאתה צודק, שהוא אומר, דבר שבגלל שמה, אתה לא מוותר על כל אהבת הבריאות כל מיני כאלה. אתה ממשיך לוותר אותו, אלא שאתה נעזר הרבה בחוק התורה והמצווה, כדי לסייע לדבר הזה להתגלות.
זה עבר ממקום אוניברסלי וכללי, למה הוא כבר ישראל.
נכון.
זה לא מזה מהבינה.
אלא יסוד, בדיוק. כן, כן.
מה זה אז במובן הזה להסתכל באורייתא וברא? כאילו התורה היא קדמה לעולם בכלל, כל השטח.
כן, שאני אומר לו, אורייתא, שם הכוונה בשפה הפנימית, חוכמה, לא התורה הגלש, לא התפארת.
אתה פה מדובר על תורה ממצוות שם.
התורה ממצוות, החקיקה המעשית של התורה ממצוות. ועד הרבה, מה שאתה אומר זה בדוגמה שהוא רומז שם, שלבינה עצמה יש מקור יותר גדול, מעוף יותר נשגב, שהוא בעצם אבא יסד ברטה, הוא ה... יסתכל בחוכמתה, משהו מאוד מאוד אצילי, מאוד מאוד עליון שקדם לכל כאילו. שזה בדיוק, שזה הרבר, צריכים מאוד מאוד לעזר באור של התורה, שיעיר את הבינה לא מהמקום, כי יש משהו בבינה, אחר כל שיהיה הם הבנים, אבל משהו אינסטינקטיבי כזה, שיעיר אותה ממקום מאוד מאוד עדה, וזה בעצם להחזיר אותה בסוף אל הקטר, להחזיר אותה אל הנקודה השורשית המופשטת שקדמה לכל. כן, אנחנו באמת... מדברים כאן על הרבה סוגי הכללה, אבל רק חשוב כאן לרב להדגיש את הצד הכללה החי אובייקטיבי שגנו בתוך המציאות. ככה, עוד פעם, אנחנו לומדים מהפסקה כאן של עבודה אלוקית יותר עליונה, שכושב ישר אל הטבע, זה העוסק בפרק שיהיה עושות של התשובה אל הטבע, שזה בעצם במידה מסוימת של מה שהיה לפני שהם חשבו חשבונות רבים. אולי יש משהו שמאוד משלים את הדברים האלה, זה פסקה שאנחנו מכירים את תחילתה, ואנחנו אף פעם לא מתעסקים בהמשכה, זה בקובץ ג' אי וו זין, כן?
וחזרה לסיפור
ההוא. כן, אפשר להחליט שאנחנו אומרים לאבידת אלה מצווה בן מלך בן שפחה. אפשר להחליט שאנחנו עושים הסבה של השיעור לבן מלך בן שפחה. לא, מעולה, כן, מעולה.
יש שם עוד מתנה שהוא מביא לו משהו להבין דבר מתוך דבר.
נכון.
זה מה שהרב אומר, כאילו היכולת שהתורה אחר כך כאילו...
בצורה פשוטה, להבין דבר אותו דבר לעומת העץ, ושם הוא עושה שמחלף אותי מישהו על דבר הזה, זה בגלל שבעולם היום זה קומדיה, כך הוא אומר לו, להשתמש בעץ הזה, זה מצחיק את האנשים, האמירה של לקדש את הטבע, אז צריכים עכשיו להשתמש בדבר שקיבלתי מאבותיי, שזה להבין דבר מתוך דבר, שזה כבר עבודה, כמו שאתה אומר, יותר קשורה ליסוד, יותר קשורה לדייק, לדעת לברור את האוכל מתוך הפסולת, שצריכים לעשות, בשביל להגיע להשתמש בפלא הזה של לראות את המציאות, צריכים כהקדמה אליה, הרבה צד של התבוננות כזאת, כאילו, כן.
אבל אולי
החטא, כאילו,
לא היה צריך
את
היסוד? כאילו,
המלכות
הייתה מתאימה לכל
הפרק שירה? כמו שאמרנו, היסוד היה בלוע, אולי הניכר. בעצם, אילולא לא חטא אדם, גם אילולא חטא הלבנה, וגם אז המלכות הייתה צמודה לתפארת, ואז היסוד היה בא בתור מידה שמצאת מתחת למלכות.
למה
זה?
למה צריך לצמצם?
לא, הוא היה משקף, הנה חנמי, את עצם הברית. הוא היה ביטוי לברית. אבל באמת...
צריך יותר מכל הפרק שיהיה, כל
השלמה.
עכשיו צריך, לא, שואל, כאילו לפני... אבל כן, ברור שהיה עשר ספירות. אלא, אני רק... מה הייתה העבודה של היסוד, היא לא החץ של התורה, לא יודע, צריך לדבר. קודם כל, הייתה משקפת משהו, הייתה משקפת את עצם הברית, אבל מה בדיוק התפקיד שלה היה? שאלה טובה. אני רק רומז, יש טוב, בעדינות, אתה לא רוצה לפתוח את הסוגיות האלה. זה ברור שבעולם האידיאלי ליסוד יהיה תכונה אחרת לגמרי. זה תפקיד אחר לגמרי, ואני אומר, במידה מסוימת, הוא יהיה הרבה יותר מוצנע כאילו. הוא פחות יהיה מובלט בתור איזשהו כוח שפעיל, שבא לסדר דברים. כי המציאות הייתה מסודרת לזה, נכון? בסדר, זה סוגיה שעוד לא צריכים לתת לתשובות, יש עוד המון המון שנים שבאמתם הצדיק יש הרבה מה לעשות למתם, כן, בסדר, כן. אז כאן זה גם בתחילת חובת ג' הרב גם מדבר על זה, אז רק ככה, אני ציטטתי את הפסקות, רק אמרתם בעל פה, הפסקות המפורסמות שהרב בפסקה קובץ ג' ו' שהזכרנו אותה, נראה לי גם אם לא פעם שברה, אבל הרבה פעמים יכול להיות כאן אותה, נכון מה שהרב מדבר, על המושג הזה שאני, שלא ישקיעים אהבת הכל, שאם את אהבה עצמית הנורא בלונה, ועצמית המזויפת, אוהבת את הניצוץ הקטן, תנאים את רוטות, ושנאים את עצמית המחוברה, הרי עצמית עיניים שאינם פחות כסל משר הרשע. שהרב אומר, מושג העני, שהוא מושג העון, שהוא מושג הכוח הזה שבו לכל... דמות לדמות יש את הזהות שלה, את העוצמה שלה. הרב אומר שבצורה אמיתית הכל נכלל בעניות עצמית כללית שעוטפת את כל המציאות, שזה אני השם אלוקיכם, וכל עניות פרטית היא רק ניצוץ קטן מתוך העניות האדירה הזאת. וכל זה נמצא אחרי פסקה קודמת שהכותרת שלה המחשבה הסודית של העלאת הניצוצות וכולי וכולי. אז עכשיו נראה איך הרב מחבר את סוגיית עלת הנצצות עם הסוגיה של הטיפול בסוגיית העני, איך העני מתגלה בצורה המזויפת שלו, ואיך הוא נכלל בעת כל שלו, באחדות האדירה של כל המצוות כולה. זה מה שהרב כאן נדבר עכשיו בסוגיה של עלת הנצצות, ונראה את זה, קצת אני כזה במהירות, כי אני רוצה להגיע ליח הרב מחבר את זה לפרקי שירה. אז הרב אומר שיש כמה מדרגות בעלת ניצוצות, אני מדלג לשורה הרביעית, ובשעה שהספק והפסימיות יכולים לחדור לתוך הלב. לומר על כל מעשה אשר עשה אדם כי הכל אבל, כן? ובעצם הרב כאן רומז שכל עוד בוחנים את המציאות מהמבט הפרטי של העולם, אז כמו שהמקום הזה הוא זה שיוצר פסימיות, ויוצר ספקות, כמו שאמרנו שבמדרגת המלכות יש הרבה מלחמות פנימיות ויש הרבה תכונה של התרוקנות, ושם הכל יכול פתאום להתגלה בצורה מאוד מדולדלת ועלובה, כל אדם חי את עצמו רק דרך המבט המזויף שלו, אז פתאום אדם אומר, כן, זה מה שדוד אפילו על המידה הגדולה שלו אומר, לולא האמנתי, איננו יודע אם חלקים מהם, מה שהוא אומר, שזה הספקנות שמגיעה אפילו לגדולי אנשים, שכל בוחנים את עצמם מהזווית שלהם, אז פתאום הכל נראה מאוד מסופק. אבל הוא אומר, לא יוכל, אז אותה שעה שהספק הספק יכולים לחדול תוך הלב, ולמר כי הכל אבל, נאכל ערך הכלל והנצח, לא נותן מסיגובו, וערך הרצתו, שמה נותן את התיקוף, את האיתנות, את יסוד הוודאות, זה שמחוברים אל הכלל, כמו שאז קראנו את הפסקה הזאת גם הקהלת, נכון, שסוד דבר, הכל נשמע, שקשורים לדרגת הכל, שקשורים למדרגה הכללית, אז הכל נשמע, וכי זה כל האדם שבעצם ברגע שהמצוות נבחנת מצד הכלי שלה, אז היא מקבלת את הוודאות שלה. שהיא נבחנת מצד הפרטי שלה, אז הכל יכול להיראות חיוור ומדולדל ומסופק, ואז אדם הרבה הרבה מתכוות עם עצמו ושואל את עצמו מי אני ומה אני. אבל הכלל הוא זה שנותן את הסיגוב יותר ואת הארצה. כל מה שחבר לאדם, כל מה שמדבר לאדם. כי אמיתת העצמיות, שהיא נקודת אהבה, והכל דוחב לחיים ולכל המצב כשרון, היא דווקא בכל. שבעצם, מה זה עומק סוגיית העצמיות? עומק סוגיית העצמיות זה סוגיית האהבה. ואהבה היא בעצם סוגיית הכללות. כן, אתם זוכרים אמונה ואהבה באורות התחייה שמה. כן, זה נראה ברב שהאמונה קשורה להתקבלות של הכל בצד הסובייקטיבי, ואהבה זה בעצם מבטא איך יש כאן איזשהו כוח עצמי של כללות שעוטף את הכל. הרב אומר, עומק מושג העני זה הכמיהה לאהבה, זה הכמיהה להיות קשור אל ההתקללות. שלכן כי אמיתת עצמיות שאותה אדם כל כך מחפש היא נקודת אהבה, והכל תרב לכם כל מסוים שם היא דווקא בכל. והכל היא העצמיות הפרטית היותר מחוברה, מה שהרב אמר בפסקה הקודמת, שכל אמה לחוכמה והמוסד אינם כאים לברר, תבור פשוט הזה, המבורה לצדיקים ולישרי לב. ואז אני מדלק כמה שורות. מובן לדבר שכל שבה ידיעה שהיא חשובה יותר מהכסות החומנית, ויש לנו שום העלאת אורח חיים, והכוח המשתמש בעולם מפתחה לו כמה מחזיקה, כל שום שלא עולים ממו. כבר נוסעים לצד אלוהי מנה חוויה הכללית. אומנם, כל אידיאל מוגבל בלתו של אדם, אינו כי עם כוכב אחד, מראית הצבא העולמי הגדול, הולך ונוסע, מתאגדו לקבוצה, שאין ספק בלב הוגה הדעת המפותחת, שאידיאל האידיאלים, שהוא כמו סתר יותר נשגב ומחלקיו, וכל סרט החשכו, מירו בקווי אורו, מצדים תוך הרפלת אורחים הרבה יותר מהגילוי של אור המועט, שיותר בדיאל החלקי, שבני אדם יכולים לשאת את דגלו, בהכרזות וקולי קולות. כאילו הרב אומר, העולם מלא בהרבה עניות, בהרבה און, בהרבה כוחות חיים שכל אחד אחד זועק את מקומו, זועק את הגילוי המיוחד שלו. מה שאני לא יודע, מה שבמחשבות של מלכות ישראל קראו לדבר הזה הקנטוסים, כן, שבעצם לכל כוח וכוח יש לו דלק חיים שעוטף אותו, ונראה כלפי חוץ שזה יוצר, כמו שהרב אומר, הרבה רעשנות, הרבה קולי קולות, הרבה זעקה של עניות. אבל הרב אומר, העניות הזאת היא בסוף שדבר מביאה את האדם בסוף לכלל תחושה שהכל אבל, שזה הרבה ניצוצות חיים שבסוף פתאום מתבררים כדלילים חסרי משמעות. והרב לא בא נגד הזעקות האלה, אומר את הזעקות האלה צריכים לחבר לשורשם. שורשם זה לחבר את העניות המזויפת לעניות המחוברה, לחבר אותה למקור הכל, ואז פתאום נבין מה מסתתר מאחורי כל המקומות האלה. זה מה שהרב אומר, זה בעצם העבודה של הצדיקים שנקראת עלאת ניצוצות. מה זה עלאת ניצוצות? שאתה רואה במציאות הרבה הרבה כוחות חיים שהם מאוד מפתים, מאוד עוצמתיים, אבל אתה יכול לאכול אותם במאכלים או להיפגש איתם, אבל שתבוא אותם במגע פתאום הקסם הזה פתאום ייעלם. זה אוכלי לחם העצבים, מה שהרב אומר שכל מאכל אחרי שאתה אוכל אותו אתה מרגיש עצב, כי יש לך איזשהו כמיהה וזה משהו מאוד עוצמתי שגלות במאכל הזה, וכשאתה אוכל אותו פתאום הדבר הזה מתפוגג. אז העבודה של הצדיקים, שהיא בעצם עבודה שמעוררת שמחה בעולם, זה העלאת ניצוצות. העלאת ניצוצות זה לקחת את הניצוץ המפוזר הזה ולהשיב אותו למקור. בפנימיות, העלאת ניצוצות קשורה לשבירת המלכות. שהמלכות נשברה, ושהיא נשברה, היא התרססה, ככה מתואר לרש פייחת ניצוצות. רוח אלוקים מרחפת. שרש פת רמצות זה מת רפח. כל הפרח, כל הפריחה, כל ההתעשרות של החיים הפכה להיות מתה. זה מה שקרה בעקבות שבועת הכלים, כי היה כאן הרבה עוצמות של של חיים, הרבה עוצמות של עניות, אבל העניות הזאת היא איבדה את המשמעות שלה. ועכשיו העבודה היא של מידת היסוד, של שם, כן, נזכר בעבר שהשבר בא בגלל המלכות והתיקון בא בגלל הצדיק המתקן, שזה בעצם לקחת את כל שברי הנצוצות האלה ולקבץ אותם ביחד. אז בעצם עבודת הצדיק, שזה עבודת מה שהרב התחיל על עלת הנצצות, זה עבודה שלוקחת את העניות המפוזרת הזאת, את הרבה הרבה הכוחות המפוזרים האלה, שבעקבות החטא זה הכל אחר כך שוחזר בחטא אדם הראשון, שכל כוח התגלה בצורה הפרטית שלו, אז הכל התפזר, ולהשיב את העניות, להשיב את העוצמתיות, להשיב את הכל למקור שלו, שזה בעצם עבודת התיקון שאותה עושה הצדיק, שלוקח את הכוחות האלה ומקבץ אותם ביחד. אבל חשוב להבין, העבודה של הצדיק היא באה, הוא לא יכול לעבוד בלי עבודה של העלאת ניצוצות, בלי שהוא מאמין שיש כאן הרבה כוחות חיים אדירים שגנוזים בתוך המציאות, שהלכו לבטלה, ועכשיו הוא מעלה אותם. עבודת הצדיק האמיתי היא לא לקרוס על המציאות, זה גם חשוב, ולגרור ולתת כל מיני סייגים למציאות. עיקר העבודה של הצדיק היא עבודה של העלאת ניצוצות, זאת אומרת, שבעצם אני עוד רק נראה שכל זה קשור לפרק שירה, זה לקחת את הכוחות החיים שבמקורם היו אלוקיים, אבל הם לאט לאט התפזרו, ולקבץ אותם ביחד, להשיב אותם במקומם. זה מה שהרב אומר בשעות הבאות, מה זה איך?
זה
כן, בדיוק. ועכשיו מבינים שהתפקיד של עבודת מצוות הוא לא לצנן את כוחות החיים, אלא להחזיר ולרוקד אותם, כי ההתפזרות שלהם הפכה אותם להיות עניות מפוזרה, והם אלה בסוף הגיע לספקות והגיע להתרוקנות של החיים. אז מה שלכן מאוד חשוב, שהתורה מצוות באים על גבי העבודה הזאת שיש פרקי שירה, שהמצוות מלאת חיים, אלא היא עברה שבירה, כוחות החיים האלה התפזרו, האחדות שהתגלתה בתוך חיבוי הגוונים, זה מה שהיה בעולם התור, הוא התפזר. ועכשיו יש עבודה של הצדיק לקבץ אותם יחד. לכן הרב כאן אומר, לעולם יישאר בפני זה, נחל בני אדם להיות אגודים, כצל עליון בקור הכל, להשתווה בגובה דמלכה, שאיך אנחנו נתקן את כל המציאות כולה, שנשיב את כל המציאות כולה למקורה, חלקי השם, אמרה נפשי, על כן הכי לא, ועוד פעם נפשי, זה תמיד במידת המלכות, אבל אומרת, החלק שלי, אני חלק מהדבר הזה שנקרא השם, היא מבינה שכל ניצוץ של חיים צריך לשוב אל המקור שלו. ואמונה אלוקית בעוזר וגודלה, תהיה לעד נשמתה של כל התפתחות אנושית ועולמית. והגינות הגולמים, שכל הקוראים פרקי שירה, זה כאן עכשיו חזר למושג שלנו, אז לא מבינים שכל היקום, זאת אומרת זה שעכשיו בכל מקום יש הרבה הרבה ניצוצות כאלה, הרבה קולי קולות, הרבה עניים, זה בדיוק פרקי שירה למלך כבוד, שכל המקשיב, סוד, שיחה, שרו עימם את שירתם שירתו בכל עונג לבב. לפי זה עלייה, ויש לפי זה עלייה כוללת, פרט אחרת זה נקודה שפי את מזרומו, הם משכימו לצד מעלה, כל ניצוץ, כאילו בעצם כל עליית ניצוצות באה מתוך משהו מזהה ניצוץ, מזהה את נקודת האמת שגן בכל דבר, מזהה בעצם משחזר את את ההקשבה הפנימית לזה שבצורה אמיתית כל כוח שבעולם הוא בעצם ביטוי, המשכה של הבינה העליונה, אלא שהמציאות התבלבלה, והניצוצות האלה, הרפח ניצוצים, התפזרו, כל הפרח החיים הפך להיות מת. אז עכשיו יש איזושהי עבודה שהיא עבודת התורה המצוות, לא לרסן את הדבר הזה, אלא לרקן מחדש את הדבר הזה ולשים אותו על מקומו. אז בהקשר הזה, מאוד חשוב, כאן הפסקה כאן יותר באה לדבר אל למה חשוב עבודת הצדיק, אבל היא גם ממקדת את עבודת הצדיק כבא להשביח את מה שכאן לפני כן. אני רק בהקשר שאני חוזר לפסקות שלנו, עיקרם בא להזכיר הצדיק מאיפה הוא בא קודם כל, ולהקדים את העמדה הפנימית של פרק שירה לפני היסוד, כדי שנזכור שכל התכונה של היסוד, כל תכונת התכונה הכללית הזאת, היא לא באה לטשטש את הפרטים, ולא בא לטשטש את החיות שגנוזה בתוך המציאות והפוך אותה להיות משהו מושכל, או משהו משהו מופשט, או משהו שמייצר את הכוחות החיים הפרטיים, אלא אתה בא לגאול אותם ולהשיב אותם אל המקום הגדול שלהם. זה המקום המיוחד הזה שמתברר היחסים הנכונים בין מידת היסוד לבין מידת המלכות, כן? פעם שבה דיברנו הרבה בשבח של הקדמת היסוד למלכות, אבל יש לזה צד פנימי, כמו שרמזנו, שבחילה מסוימת זה מצד הסדר האלוקי, אז יש משהו מסוים שהגילויים האלוקים ש... התגלו בכל מלוא הגוונים, זה באמת אולי לא דרך מידת המלכות, דרך ההתגוונות שלהם, שזה בעצם ההסתעפות לכל הרב גווניות, היא זאת שבעצם עמדה ביסוד הכל, ומידת היסוד באה בגלל אולי התכונה של המלכות, שכל כוח וכוח רוצה מאוד לגלות את עצמו בעצמו, אז כדי לתקן את הדבר הזה צריכים כאן את העבודה הגדולה של הצדיק.
שאלת
יצגות
זה
להעלות
את הדברים הנמוכים, וקודם
זה מבלבל לשאלה אם
זה
קשור מלכות או לבינה. נכון.
האם
זה... לא, כי הדברים הנמוכים, ביסודם זה לא מלכות. ביסודם זה הכוונה, כל הכוחות הבהמים של המציאות, כאילו. שזה הכוחות האובייקטיביים של המציאות, נקרא לזה. שהם עצמם, אבל אני מסכים, הם עצמם סוף סוף קשורים למידת המלכות שהיא חלה על כל דבר ודבר. כי הקדוש ברוך הוא הטביע בכל דבר ודבר גם את המודעות שלו. וזה מה שיוצר את המקום מסובך של עץ הדעת טוב ורע, שגם לא יש תפקיד גדול אם הוא היה בעל גבי עץ החיים, אבל שהמלכות בלטה עצמה בצורה לא נכונה, שזה בעצם מלכי אדום שנפלו, עכשיו יש עבודה גדולה של הצדיק לדעת איך לבנות את הדברים בצורה נכונה. אבל הצדיק צריך לזכור שעכשיו אני כאילו לא מתייחס ליחסים בין צדיק למלכות, אלא בין צדיק לרב גווניות, כאילו שזה בעצם קשור לכל מה שהבינה עושה, ועכשיו שם זה כאן, הוא צריך לדעת שעניינו הוא לגלות את האחדות שגנוזה ברוב גנות.
שקורים להופעות הנמוכות, שהם קשורים למקומות הארציים, הוא יודע שהם קשורים
איפשהו לדברים. שהם נוקרים במקומות מאוד גדולים, בדיוק כן. ומאלה הוא בא לא לחסום אותם, אלא בא להחזיר אותם לשורשם. שזה סוגיית תעלת הנצוצות. כי קל מאוד לחשוב שעבודת הצדיק היא לרסן, להפק, לומר, העניין הוא לא אתם, העניין הוא הכלל, זה נכון, אבל העניין הוא אתם כי מגלים את הכלל. אז מילא, עבודת הצדיק בצורה נכונה, הרב כאן, ראינו גם כאן, וגם מה שראינו בחטא ראשות חטא, וגם מה שהצטנו לו שם, היא תמיד צריכה לבוא על גבי פרק שירה.
לא שכאילו, אני חושב שהיסוד יונק מקום יותר גבוה.
לא, לא.
פה זה כאילו...
ברור, כן. היסוד נדרש לנהוג במקום יותר גבוה, כי הבינה העליונה היא המקור של הסתעפות, היסוד הוא קשור למקום שבא אחר כך, והוא כדי להיות במצואה נכונה, הוא צריך להתבטל כלפי התנועה היסודית יותר שהיא פרק שירה.
זה מגלה את הסוד של המלכות, של המקומות הנמוכים.
כן, נכון. מה זה זה?
הבינה.
הבינה, נכון. אז לכן באנו כאן למקם איפה התפקיד של היסוד. יסוד צריך להיות בנוי, הוא צריך לזכור שהוא בא על גבי פרק שירה. הוא עכשיו לא פרק שירה, הוא כבר המקום שמסייע לפרק שירה להיגלות, וכמו שהרב מזהיר, הוא לא בא לצמצם, הוא בא לתת לרוח וזה להתגלות בצורה יותר נכונה שלו. כי למתיים היה כאן איתה, מה שהרב אומר, נתחלה עבודת האדם, מה שהרב אומר כאן, נתפזרו, כל הניצוצות נתפזרו, ומלא אני הזדייף, אז עכשיו צריכים הרבה את עבודת היסוד, אבל תפקידו לסייע לקוחות אלה לחזור להתענותם. וואו, שם יעזור לנו. באמת השם יעזור לנו. אנחנו לפעור רק את כאילו קראנו את הפרק הזה, אבל יש פרק הבא קוף דלד שהוא מה זה? שיהיה בנחת שיעור השלמה טובה. עדיף ככה. בסדר, נעשה שיעור השלמה. אני הרבה שאנחנו כבר אתם עושים שיעורי השלמות כאלה. כן, נכון. לא, נכון, לא כדאי יהיה זה. כאילו זה אירוע בפני עצמו, הפרק שירה, כאילו אני צריך בזה מלחמה פנימית, כי נכון כל פסקה כאן היא עולם שלם כזה, זאת שני אני מאוד הייתי שמח, כאילו שאלו לי סוד הקלות וחשבה נעבור לשער הבא כאילו. ואני אומר באמת כי גם כי זה שער מאוד קשה גם, מאוד, מאוד חשוב, מאוד קשה, זה קשה לי... אם נערך יותר מדי, לי יהיה קשה כאילו כבר, כן. אז בסדר. טוב, אז נעשה על קופדה לתקופי, זה נעשה כבר שלמה פעם בעזרת השם.